שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1126, והנושא הוא תרבות האוכל. ננסה להבין קצת יותר לעומק מה קורה לנו, לאן מתפתחת התרבות הזו של האוכל, ומה היא אומרת על ההתפתחות שלנו כבני אדם בכלל, בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז אוכל זה משהו שמעסיק אותנו בעל כורחנו, אבל לא רק, אנחנו מאוד אוהבים אוכל, ונראה שבימינו תוכניות הבישול, ההתעסקות עם האוכל, המסעדות, זה משהו שהוא הפך להיות חלק מאוד מרכזי בתרבות שלנו. אנחנו רואים גם איך שינויים גלובליים מאוד משפיעים על התרבויות של המזון. פעם בכל מקום היה תרבות אחרת, היום בכל מקום אפשר להשיג את הכל, ואולי אנחנו גם הולכים ומאבדים קצת את הייחודיות של התרבויות האלה העתיקות, ומקבלים איזושהי תרבות פסט פוד וכל מיני דברים כאלה שהם מוחקים קצת דברים ישנים ואולי שהיו טובים. ואנחנו מבינים שבאוכל יש משהו שמאוד חשוב לנו לחיים, גם לקשרים בינינו, הרבה מאוד דברים שקשורים באוכל. אז אנחנו רוצים קצת לדבר על התחום הזה בחיים שלנו, ולהתחיל אולי להבין למה בעצם האוכל נהיה יותר ויותר מרכזי, יותר מעסיק אותנו, יותר חלק מהתרבות שלנו, הבידור שלנו, למה אנחנו כך נמשכים לתוכניות בישול בימינו, יש איזה משמעות לזה?
אני לא חושב שזה משהו חדש. אני חושב שזה היה ככה במשך כל ההיסטוריה של התפתחות בני אדם. המזון זה דבר החשוב ביותר בחיים. אין דבר יותר חשוב. אני יכול לחיות בלי בית, בלי משפחה, בלי ביגוד אפילו, אולי. אבל בלי מזון אני לא מסוגל. כך אנחנו בנויים. ולא רק אנחנו, גם כן כל הדומם צומח וחי. אפילו דומם, הוא צריך לקבל איזה אנרגיה כדי להתקיים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בלי זה לא, אבל חוץ מזה, אנחנו בני אדם, ובבני אדם תרבות המזון הוא מאוד גדול, וזה התחיל ממה שאדם זוכר את עצמו. תמיד זה יהיה ככה, קודם כל זה קשר בין בני אדם. מזמינים אורחים, שאין בחיות דבר כזה, כן? מזמינים אורחים, יש סביב זה פולחן שלם, מה שאנחנו עושים, בצורה מתכבדים, חתונות, לוויות, לא חשוב במה, כל דבר ודבר הוא מלווה במזון. וזה מאוד חשוב, איך אנחנו מפתחים את המזון לתינוקות, לגדולים, לכל ה... לכל הדרישות, זה בוא נגיד כך, שמזון זה העיקר שיש לנו בחיים. חוץ מזה, כל היתר הדברים אפשר איכשהו להסתדר. אבל אדם בריא, אז קודם כל צריך מזון. והיתר זה כבר נוסף. זה שתרבות המזון, סוגי המזון, הם תלויים גם כן בהתפתחות האנושית. אם היינו מדברים עם בן אדם לפני 200 שנה על זה שאנחנו נאכל המבורגרים, פסט-פוד הזה וכל החוט דוגים וכן הלאה, אז ודאי שלא היו מבינים אותנו. זה שאנחנו עושים מזה איזה משהו מיוחד, זה שמעין ברירה, זה מובן שאדם לוקח ואוכל מה שיש לו, אבל ככה זה.
שזה אגב התחיל כמשהו שהוא מתוך אין ברירה.
כן.
והפך להיות טרנד.
כן, כן. לכן אנחנו צריכים להבין, גם כן היום באנשים שכולם ממהרים, או שלא ממהרים, לא רוצים לצאת, לא רוצים לצאת, זה סך הכל מה הוא רוצה, הוא רוצה אדם... משהו לאכול, אז יש לו, הוא מזמין בדואר, עוד מעט יבואו עם האלה.
רחפנים.
רחפנים, כן.
רחפנים,
לכל, כן. לכל אחד ואחד.
על השולחן.
על השולחן, נביא לך כך. צ'יפס, המבורגר, לא יודע מה שם, וזהו. ובקבוק קולה. קומפלט. אתה לא צריך כלום. פעמיים שלוש ביום?
המסעדה העתידית תהיה סופר, אנשים פשוט ילכו לסופר, יקבלו אוכל מוכן, וזה בעצם
כן,
יהיה
כן.
הכי פרקטי, הכי מהיר.
כן, כן, מכניסים זה למיקרו מקסימום וזהו, וכלום חוץ מזה.
וזו גם אחת הסיבות שאומרים שכל כך נהנים לראות תוכניות בישול, כי לנו אין כוח לעמוד ולבשל ולהכין, אבל אנחנו נהנים לראות מישהו אחר שמתאמן.
אה, כך זה.
ועושה את העבודה.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל זה באמת, זה כנראה מצד אחד מוגזם, מצד שני מה יש לראות וצד השלישי שזה אופייני לכולם.
ואמרת גם שיש משהו מיוחד במין האדם שהוא מתייחס לאוכל לא רק אל משהו אינסטינקטיבי, אלא שיש לו אולי יחס רגשי כלפי זה,
יחס רגשי ודאי, וזה לא רק לבני אדם, זה מצד אחד. ומצד שני אנחנו צריכים להבין שמזון שלנו הוא מקביל, תואם למזון הרוחני. שבמה לא ללחם לבדו יחי אדם, כן? אלא יש כאן מזון מילוי רוחני ומילוי גשמי. ולכן אנחנו צריכים להבין, האם אנחנו באמת מעדיפים זה על פני זה, שבמקום ההתפתחות הרוחנית, אנחנו באמת ממלאים את הכל אלה הערוצים בטלוויזיה ובכל מקום באוכל. וזה באמת כל כך, זה כל כך זול, זה כל כך מוריד את האדם שהוא לא צריך יותר מזה. יש טיולים שבמיוחד נוסעים למזרח הרחוק או קרוב או משהו שם ועוד כדי להתקלל עם האוכל מקומי.
מסעות קולינריים, כן. אז בעצם אתה אומר שההתעסקות הזאת באוכל היא אולי מפצה? על איזשהו צורך שקיים בנו, או
ריקנות? כן, טוב, מצד אחד זה באמת, יש לאדם נטייה לזה. אצלי יש נכדה אחת, בקנדה, שהיא פשוט, בת 16 היום נראה לי, והיא חייבת לבשל. ואיזה קונדיטוריה יש לה בבית, וכל זה, זה ממש, אני רואה, הסתכלתי על זה במיוחד, אני רואה שזה נטייה טבעית, ואחותה לגמרי ההפך. רק ריקודים ובלט וכל מיני דברים. וזה מעניין מאוד.
מה באמת ההבדל בין אנשים שאוהבים לבשל, לבין אנשים שלא אוהבים לבשל? לבשל, איפות, אני לא...
הבדל שלא אוהבים או כן אוהבים. זה הבדל.
לא, זה ברור שזה הבדל, אבל מה...
שורש רוחני.
לא יודע שורש רוחני, הבן אדם, זה סוג האנשים שאוהבים לבשל, איפות וכן הלאה, הם כאילו הם שונים מאלה שלא. אפשר להלק את האנשים לאוהבים להיות במטבח ולהכין, ולכאלה שלא סובלים את זה.
כן.
במה, כאילו ככה זה נראה לנו במעטפת, אבל על מה זה יושב?
על החשיבות. מה שיש לחשיבות שאדם מייחס לזה. לא לאוכל ולבני ביתו, שאז הוא מבין שעל ידי זה הוא מתקשר אליהם, הם מתקשרים עליו, הוא משרת אותם, הם אוהבים אותו, מעריכים אותו וכן הלאה. אוכל זה סוג האמצעי לקשר מאוד חזק. אנחנו רואים בכל הקבלת קהל, כל מיני דברים, זה תמיד.
נכון, אנשים מתחברים סביב אוכל בכל דבר.
בכל דבר. אין אמצעי אחר חוץ מהאוכל שיכול לחבר אנשים.
למה?
כי זה מהטבע, שדבר הכי קרוב לגוף. ואם אנחנו יכולים ביחד לשבת ולאכול, אז זה סימן שאנחנו נמצאים באיזושהי התקללות יחד. אמנם אפילו שלא נמצאים, שאתה ואני חלוקים בדעותינו לגמרי, אבל זה כבר סימן שיש איזה שטח משותף. זה מאוד חשוב.
נכון, וגם אנחנו רואים שכשאנחנו מכינים עבור אחרים אוכל, למשל סבתא שלי תמיד מבשלת ותמיד מכינה, וכל העשייה הזאת שלה זה משהו שהוא ממש מקשר אותנו אליה ואותה אלינו, וכביכול היא לא עושה הרבה דברים אחרים בחיים, אבל זה כל כך משמעותי.
כן.
למה להכיל אנשים אחרים, יש בזה משהו כל כך מחבר וכל כך חשוב במשפחה?
כי זה מה שחשוב לאדם. ולכן אם אני מכין בשבילו איזה מנה יפה, אז אני בזה מקרף אותו אליי. במה אישה קונה את המהות שלה במשפחה? את השליטה שלה, בזה שהיא סביבה, כל המשק הבית, ובמיוחד זה האוכל.
נכון, באופן מסורתי רואים את זה מאוד מאוד ברור. שהסבתא או האמא שמבשלות, הן ממש שולטות ככה באווירה במשפחה.
אבל מבחינה רוחנית זה גם כן מעניין, כי זה שורש רוחני, כי אנחנו צריכים למלות את הנשמה שלנו באור העליון, וכנגד זה יש לנו למלות את הגוף שלנו באמזון שמקובל בעולם הזה. ולכן, זאת אומרת, זה נובע מהשורש העליון, זה נובע ממבנה של הנשמה. כמו לנשמה שלנו יש רצון להתמלות באור העליון, ואנחנו צריכים למלות אותה מדי פעם, כל פעם לדאוג לזה, בהפסקות, כמו שאצלנו. לכן אצלנו ככה בגוף שלנו זה קורה, כי זה תוצאה מהמבנה של הנשמה. אז בנשמה יש לנו כמה פעמים ביום שאנחנו צריכים לקבל את המזון, וכך גם כן בגשמיות.
ומהו בעצם המזון של הנשמה? מה זה מזון רוחני?
המזון של הנשמה זה גילוי הבורא לה, שהבורא מתגלה לנשמה. זה המזון, שהיא מרגישה אותו, כי מתקרב אליה, וממלא אותה בזה שמקרין אליה מתוכו, מעצמו, את ההקרנה הזאת, את המילוי הזה, אור פנימי, ואז הנשמה מזה מתמלה. וכך צריך כל פעם לחזור על אותו תהליך, מפני שעל ידי כאלו אמנות שנשמה מקבלת, אז על ידי זה היא מתקרבת למימוש שלה שהיא תשתנה על ידי זה. זה לא כמו ברוחניות, אמנם שגם ברוחניות אומרים שאתה מה שאתה אוכל, משהו כזה. יש כזה פנגם. אז ברוחניות זה ממש כך. זהו, שכמה ואיזה סוג המילוי נשמה מקבלת, לפי זה, זה משפיע על ההתקדמות שלה, על העלייתה. ובגשמיות, נו, אנחנו יכולים להגיד שזה תלוי בתרכובת, מה שיש באוכל, בכל המינרלים, ויטמינים והכל, אבל לא מן הסתם זה כתוב שהאדם הזה, מה שהוא אוכל, שיש בזה הרבה מאוד דברים יותר פנימיים. כי בכל זאת, יכולת חשיבה, זיכרון, איזון פנימי בין מערכת עצבים וכוחות שלנו. כל זה מאוד מושפע מהסוג המזון. מאוד מושפע.
זאת אומרת, יש משמעות לסוג המזון?
אני אגיד לך מה היה בעבר. לא היו לנו תרופות הכימיות האלה, כן, שכאלו חזקות ונוראות, אבל בכל זאת. ומה זה היה? שכל הרופאים, עד לפני 1,000 שנה, אני לא יודע, אפילו פחות, הם היו מרפאים אותנו בשינוי המזון. קצת יותר אורז, קצת פחות, הם היו יודעים מה יש בכל אחד ואחד. כמה היו מתרפים על ידי המזון, על ידי הצמחים, על ידי התאים למיניהם. הכל זה היה מהטבע, רפואה טבעית. וזה סוג המזון. שאנחנו היינו פשוט בזה מגיעים לאיזון הפנימי שלנו על ידי שינויים במזון. אנחנו יודעים גם היום, לאדם שחולה קשה, לא נותנים לו אוכל כבד, נותנים לו דייסה, נותנים לו משהו מבושל טוב, מרקים למיניהם.
כן, גם היום יש עיסוק נרחב בנושא של התזונה,
וטיפול
דרך התזונה. כן.
זאת אומרת, אוכל זה דבר שאפשר דרכו להגיע לכל דבר, אפילו שיש בעיה בעצמות, בפרקים, במה שלא יהיה. על ידי אוכל אנחנו יכולים להגיע לאיזון. אמנם שהגוף שלנו מורל מאוד היום, אבל גם זה עדיין אפשרי.
יש אנשים, רציתי רגע עוד לברר פה נקודה, יש אנשים שהם אוהבים לאכול טוב, ויש אנשים שכאילו זה נראה, שכאילו לא כל כך חשוב להם לאכול טוב, זאת אומרת...
ואפילו מה לאכול.
כן, לא בדיוק, כאילו יש איזה קופסה, לא יודע אם זה בזמן, הם כאילו כמו איזה קופסה, שפשוט חשוב שהיא תהיה לא ריקה, וכשהיא מתרוקנת צריך למלא אותה. במה בדיוק? לא כל כך חשוב. האם זה ממש עשוי, ממש כמו שזה, גם פחות חשוב. מה מבדיל בין אנשים שמאוד מאוד חשוב להם שהכל יהיה ככה, אתה יודע, מוקפד, 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 וכאלה ש... אתה אומר לו, הוא אומר, אכלתי בבוקר, כאילו... מה ההבדל בין סוג אנשים כזה וסוג אנשים כזה? אני שייך לאלה שאוהבים מאוד לאכול טוב, אז אני ממש לא מבין את היצורים האחרים. מה מבדיל?
זה מהטבע, מה לעשות? זה מחילוף החומרים שבגוף, מהרבה מאוד, מהרבה מאוד יסודות וחומרים שיש בנו, וחילוף שלהם עד כמה שהוא יותר... יותר אינטנסיבי, ומה זה...
עוד שאלה, למה כשאני אוכל מאוד טוב אני רגוע, וכשאני אוכל לא טוב אני עצבני?
נו, כי זה בסדר, קודם כל הרבה כוח מהגוף הולך על ספיגת האוכל, כדי להקל אותה, לפרק אותה, לחלקים, לספוג אותה, לסדר אותה, אותם החלקים האלה דרך המערכת הדם בכל המקומות, ולהזין את הגוף, זה עבודה מאוד גדולה.
בהיבט של טעמים, כשאני אוכל משהו שהוא מאוד טעים לי, אני מרגיע, ואם אני אוכל משהו שלא טעים לי, אני בעצבנות. למה המצב רוח קשור לטעם של האוכל? היה לי טעים, לא טעים. איך זה עובד?
מערכת אחת.
מה אחת? איפה אחת?
נגיד, אני אוכל מתוק, אני נרגע. כן, בדרך כלל, מי שאוכל מתוק, אז הוא מרגיש את עצמו טוב. אם הוא אוכל מר, חריף, משהו, זה מקפיץ אותו. נעשה אותו יותר ככה, במצב כן. זה תלוי כבר ליסודות הרוחניים. גם בגשמיות זה אפשר עוד לבדוק את זה. אבל אני תולה את זה מיד ביסודות רוחניים.
כלומר?
כי יש לנו דרגות באורות ובכלים, שהם נמצאים בשורשים שלנו בנשמה, ולכן בהתאם לזה, כמה שבאיזה אורות ממלאים את הנשמה, כך היא מתנהגת, או, 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 או בחסדים, או בחוכמה, או ב... בהתגברות, או ההפך, בהתפשטות, זה הכל תלוי במצב שבו נשמה נמצאת.
מה זו הנשמה הזאת שאתה מדבר עליה בדקות האחרונות?
הרצון שלנו, הכללי.
איזה רצון?
פשוט מאוד.
איזה רצון?
הרצון שלנו, הכללי, זה רצון. אם הרצון שלנו, הכללי, אנחנו יכולים לאבד לטובת הזולת, הוא נקרא נשמה.
מה זה לאבד?
לשנות אותו. רצון שלנו הוא אגואיסטי.
איזה רצון?
רצון כללי שבאדם. מה שאני רוצה, אני רוצה רק לטובתי בכל מיני רמות.
אוקיי.
רק לטובתי. אם אני משנה את עצמי מלטובתי, לטובת הזולת, כן? כן. ואהבת לרעך כמוך.
כן.
אז הרצון שלי נקרא נשמה.
ואמרת שיש לנשמה מזון רוחני, אז מה זה מזון רוחני בעצם לזה?
אז שאני נמצא במצב שאני מתייחס לשני באהבה, בהשפעה, אז מה בעצם לזה אני עושה? אני רוצה למלות אותו בכל טוב שהוא רוצה את הטוב הזה. זאת אומרת, אני צריך קודם להיכנס לזולת, לדעת מה הוא רוצה, למה הוא זקוק, ואת זה להביא לו. בזה אני מביע אהבתי אליו. הפעולה הזאת היא נקראת השפעה, ואז אני מתמלא ברצון להשפיע שלי עם הרגשה שנקראת אור העליון. ובהרגשה הזאת אני מתחיל להרגיש כוח עליון או בורא שהוא קיים סביבנו, וכך מתייחס אלינו ומחזיק אותנו.
איזה מין כוח זה?
השפעה.
מה זה אומר השפעה?
עכשיו אמרתי לך, הסברתי, שאני רוצה לעשות לשני טובה.
אז יש איזשהו כוח שרוצה לעשות לכולנו טובה?
כן.
והוא נקרא הבורא?
הבורא, כן.
אז בוא נראה, סיכומים הבנתי. אני מכין משהו, נגיד שאני מבשל משהו, אני מכין איזו סעודה גדולה וצריך לקבל אורחים.
כן.
ונגיד שזה יהיה ביום שישי ואני מזמין אליה אורחים, או בערב חג או משהו, ואתה יודע, ואני מתכונן ויושב ומתכנן, ואני מלא נגיד שאוהבים לבשל. ובאמת טרחתי, ואני יודע גם כשיש אירועים כאלה גדולים, אז אנשים מתכוננים להם, זה לא אתה קם בבוקר מה אני אעשה, הם חושבים על זה, מתכננים וכן הלאה. ואני מכל הלב רוצה שכולם יהיו ככה מלאים, איך אמרת, למלות אותם באהבה, שיהיה להם טעים, לדעת מה הם רוצים, למה הם זקוקים, ואת כל זה אני מכין להם. תוך כדי זה, תוך כדי פעולה כזאת, שאני מכין לכולם מהאהבה שלי אליהם, אני יכול להתקשר גם לנשמה שלי?
לא תוך כדי.
אלא?
אם אתה באמת, אני לא יודע מה יקרה אחר כך, אבל אם אתה באמת ממלא אותם מכל הלב,
כן.
אז אתה כביכול שופך את הלב שלך אליהם, ובלב נשאר מקום ריק, והמקום הזה מתמלא עם הרגשת הבורא. זה נקרא גילוי הבורא לנברא. שאתה עושה פעולת השפעה, כך אתה יכול להגיע למצב שאתה מגלה את הבורא מזדהה עמו.
באמת דיברנו על זה.
זה כל חוכמת הקבלה, אתה רואה? כמה זה פשוט.
דיברנו על זה שאדם שאוכל, אז במשהו דומה לשורש הרוחני, שהנשמה מתמלאת במזון. אבל אנחנו באמת יודעים שההרגל הוא תמיד לאכול ביחד. לכל אורך ההיסטוריה, האדם הוא תמיד אהב לאכול במשותף עם אנשים אחרים.
כן.
אז איך זה קשור למה שהסברת עכשיו?
אז אני אגיד לך למה זה חשוב שאנחנו אוכלים יחד. כי אם אנחנו יחד, אז כל אחד יכול ליהנות מזה שהוא נותן לשני, שהוא עוזר לשני, שהוא מתחבר לשני. ולכן הקבלת המילוי רוחני היא גודלת בזה במאות.
למה?
כי אני פותח את הלב שלי לאחרים.
איך זה קשור למילוי הרוחני?
כי מילוי הרוחני הוא בלב, דיברנו, שבכמה שאני רוצה לטובת הזולת, אני פותח מקום בליבי, והמקום הזה מתמלא בהרגשת הבורא.
אני אשווה לך שתי תמונות, תגיד לי מה קורה. אני יכול לשבת לבד, לאכול במסעדת שף הכי 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 טובה שיש, לאכול את המנה שאני הכי הכי אוהב בעולם, והיא עשויה בצורה מושלמת, לבד. ואני יכול לשבת איתכם, לנדע מה, לנגב חומוס.
כן.
איזה איכויות של תענוג אני ארגיש כאן, ואיזה איכויות של תענוג אני מרגיש כאן? זה בכלל באותו מגרש, זה ברמות אחרות, זה נוגע בי במקומות שונים, מה קורה?
הכל תלוי ברצון שלך. Yes. עד כמה שאתה נמצא ברצון בימי.
כלומר?
כלומר שאתה מכוון לאוכל, להרגיש אותו כמה שיותר, כן? כמו שפרה, שהיא רואה את הדשא ירוק, חדש, נעים, אז עד כמה שהיא כולה מתרגשת, כן? וכמה שאדם, שהוא מתיישב עם החברים, והם נהנים מזה שהם יושבים יחד, כמה זה מוסיף להם את זה? או שאתה ממלא את הבהמה שלך, סליחה שאני השוויתי אותך לפרה, אפילו שזה טעים מאוד, כן? אז זה אוכל שאתה חייב, וזה אוכל של בהמה, אפילו במסעדה הכי יוקרתית.
אגב, אומרים שלאנשים לא נוח לשבת לאכול לבד. אדם לא מרגיש נוח שהוא אוכל לבד. תמיד אנחנו מחפשים לאכול לפחות עם עוד מישהו אחד. יש משהו באדם שהוא מרגיש שזה לא נוח.
כי זה נובע משור של היון.
גם לא אוהבים שמסתכלים עלינו שאנחנו אוכלים. יש כל מיני דברים כאלה מוזרים עם אוכל. אנחנו חייבים להיות חלק מקבוצה שאוכלת ביחד, ולא להתבודד.
זה הכל נובע משור שוחני. העיקר זה להיות במסירות אחד לשני. זה המילוי המושלם.
אז רציתי עוד קצת לשאול,
יש בזה תרבות העתיקה, אנחנו יודעים על מלאכים שהם שמו לפניהם מסך כזה כדי לאכול ושלא יראו אותם שהם אוכלים, זה היו תרבויות שונות.
טלצ'וק, שאלה אחרונה, כי תכף הזמן נגמר. בבקשה.
איך אפשר להפוך את האקט הזה של האכילה למשהו שהוא קצת יותר רוחני, קצת יותר פנימי?
תפתחי פה קורסים לאכילה נכונה.
שמה אני למד שם?
להסביר שם שמלא האוכל לבדו יחי אדם, שדווקא מתוך זה, איך אנחנו יכולים, בוא אנחנו נעשה כאלה פגישות, עם כל מיני צורות המזון, עם כל מיני צורות קבלת החברים, קהל, נעשה לבד ונעשה כך וכך, עד שאנחנו נמצא, עד שנברר את כל האפשרויות ונראה עד כמה סעודה יכולה להיות ממלא לגמרי לגמרי את האדם בצורה גשמית ורוחנית.
קודם אמרת שהמזונות שאנחנו אוכלים מרפאים את הגוף. אז השאלה אם זה לא רק המזון עצמו, אלא גם איך שאנחנו אוכלים את המזון שמשפיע.
זה הכל נכון עד שמגיעים לסעודה עם לוויתן, מה שנקרא.
שמה זה אומר?
שמקבלים את הכל. כל התענוגים כולל מה שבמזון הגשמי ובמזון הרוחני.
ובמה זה תלוי של האחרונה?
זה תלוי באדם, עד כמה שהוא מפותח. עד כמה שיש לו תיאבון. גם לגשמיות וגם לרוחניות. ואז יקבל. כי בלי תיאבון לא נוכל להרגיש את הסעודה. זה מה שאנחנו צריכים.
אז הסעודה הזאת שתיארת אותה עכשיו, היא בעצם איזה סימבול להתפתחות האדם כאדם?
כן.
על התקשרות משובחת יותר
בין... דרך קשר עם בני אדם, אנחנו מגיעים... לפיתוח כזה רגש, תיאבון, חיסרון לסעודה שאני יכול למלות אותה באיזשהו ביס קטן של האוכל הגשמי, אבל בקשר גבוה מאוד במזון הרוחני.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, תודה רבה לך, עשית לנו תיאבון, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו.
צדיק אוכל לשביעת נפשו.
צדיקים, תודה שהייתם איתנו, תהנו, כל טוב, להתראות.